ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום נועם, זה פעם שנייה שאנחנו נפגשים בפודקאסט. אנחנו כבר הפכנו להיות חברים, אני חושב שאחת המתנות שקיבלתי מהפודקאסט הקודם, ופעם שעברה זה היה בכובע אחר שלך, אבל אותו מקצוע, אותו מקצוע, בגלל שתכף אתה תספר לכולנו מה הוותק שלך ומה הניסיון שלך, ובכלל מי זה נועם עמית. ותספר לנו קצת על אימפרוב, על העסק שפתחת. והסיבה שאני ביקשתי ממך לבוא ולהתראיין, אני, היה חשוב לי לעשות סדר. אתה יודע, אני ראיינתי כבר לא מעט יועצי משכנתאות, גם ההתאחדות, והיה חשוב לי שנעשה קצת סדר בהתנהלות. אני יודע, אנשים לפעמים יוצאים מבולבלים, ללכת לבד, ללכת עם יועצי משכנתאות, שיועצי משכנתאות אומרים להם, תלכו דרכנו, זה נשמע אינטרס. אז ששוחחנו, שחלנו לפני שבוע וככה הצעתי לך להתראיין, והבנתי שאנחנו יכולים קצת לפתוח את העיניים, הנה, באתי שבוע אחרי, אז גם אכלנו.
נכון.
גם אכלנו, בגלל שאנחנו לא מוותרים. ואני חושב שעל זה אנחנו הולכים לדבר, ותודה רבה שאתה מארח אותי.
תודה שבאת.
ואני אשמח ככה, אם לפני שאנחנו צוללים לנושא החשוב הזה, תספר בכמה מילים לכולנו מי זה נועם עמית, ומשם יש לנו הרבה על מה לדבר, וקדימה.
אז נועם עמית, בן 43, מפתח תקווה, נשוי ואבא לשניים, גיא בן 10 וליבי בת 8.
שיהיו בריא.
תודה רבה. עם ותק של כמעט 15 שנה בעולם המשכנתאות, יוצא המערכת הבנקאית, שזה הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, על הידע מבפנים. בשנה האחרונה הייתי בחברת אלדר משכנתאות, שזה חברת ייעוץ פרטית.
שם נפגשנו.
שם נפגשנו, שם ההיכרות התחילה. והיום אני עם חברה חדשה בשם אימפרוב, שזו חברה לייעוץ משכנתאות.
שהיא שלך.
שהיא שלי, וכשמה כן היא, אימפרוב, באנו לשפר את התיקי משכנתאות של הלקוחות, גם אם זה מחזורים, גם אם זה ללקוחות שהגיעו לבד לבנק שלהם, לסניף שלהם, קיבלו אישור עקרוני, מוזמנים לפנות, ואני אשמח לשפר להם, לפחות לבדוק. אם יש דרך לשפר, אני אוכל לשפר את המשכנתה, וזה הערך שאני אצר ללקוח.
ואיפה אתה יושב?
אני יושב במגדל לייף של אשטרום, בבני ברק, ברחוב הירקון 5,
במשרד מהמם.
פה אנחנו מקליטים. וכן, אני מזמין כל מי שרוצה לבוא לקפה, לצ'ייסר, ולדבר על משכנתה.
אני מחכה לצ'ייסר בסוף.
לצ'ייסר בסוף, כן.
אבל כבר את הקפה שתינו.
לגמרי.
תקשיב, הנושא של המשכנתאות הוא נושא רחב. ואני אומר, באמת, אתה יודע, אני פוגש את זה בתור יועץ נדלן, שמייעץ לאנשים מה לעשות. הרבה פעמים אני שומע את הדילמה, ואני יכול להגיד לך, הרי אני ותיק מאוד, עוד לפני שהתחום של ייעוץ המשכנתאות היה מאוד בשל, שאני הרבה שנים לא השתמשתי ביועצי משכנתאות, אני לא יועץ משכנתא, אני לא בור, כן, אבל אני לא יועץ משכנתא, וכאילו היה אפשר להסתדר. והיום, אני כמעט ולא, נכנס לעסקה בלי שיש יועץ משכנתא ללקוח שלי. ואני רוצה שבעצם נבין, אני רוצה שנבין, כדי שנבין עוד יותר, כן? מה המשמעות? שאלה גדולה, למה צריך יועצי משכנתה? בוא ניכנס לעולם הזה, למה אני לא יכול ללכת היום לבנק, ואני עוד לקוח טוב בבנק, אני אלך לבנק שלי, אני אמור לקבל שם יחס טוב, ולקבל שירות טוב, ואני אעשה משכנתה. למה אני צריך להיזהר? ממה אני צריך להיזהר? אז בוא תתחיל להכניס אותי לתוך העולם okay. הזה.
אז אמרנו שנדבר קצת על סודות מבפנים, כי בתור יוצא המערכת הבנקאית, אני יודע בדיוק 12 שנים של ידע, וראיתי מבפנים מה קורה ואיך מתייחסים. אני אספר לך דבר פשוט. עד 2017, היה סוג של, אני לא אגיד סינה, אבל לא רצו לשתף פעולה עם יועצי משכנתאות.
חד משמעית.
למה? בצורה מאוד פשוטה, כי הם מורידים את הריביות ללקוחות. בעצם על ידי
את התחרות, את הרווחיות של הבנק.
בדיוק, את הרווחיות של הבנק, ולכן הם ראו בהם כגורם פוגע. ב-2017, שיצא איזה מסמך מסדיר של בנק ישראל, שהסדיר את תחום היועצים, אז הבנקים שינו את הגישה והחלו לחבק אותם. ממש חיבקו את היועצים, אירועים, כנסים, שיתופי פעולה. זה הפך להיות גורם בפני עצמו ששווה להשקיע, שווה לבנקים להשקיע בו, כדי לקבל מהם את הלקוחות שלהם. מה השתנה? בעצם לא השתנה כלום. היועצים הם אותם יועצים, היחס הוא מה שהשתנה. כי בעצם הבנקים הבינו את הכוח של היועצים, שהכוח הזה רק הולך וגדל, אגב. עד 2017 היה נתח שוק של היועצים שעמד על 20-25%, היום אנחנו מדברים על 50% צפונה, נתח שוק של יועצי משכנתאות.
אתה מדבר של עבודה מול בנקים בכלל המשכנתאות.
בכלל המשכנתאות, 50% לפחות מתוכם מגיעים דרך יועץ משכנתאות. עכשיו בוא נדבר הפוך, בוא נדבר על אלה שמגיעים בלי יועץ. 50% מהציבור, בערך בקירוב, מגיע בלי יועץ משכנתאות. עכשיו, מה קורה לאותו אדם שניגש לבד לבנק שלו, לסניף שלו, לבנקאית שלו, ומבקש...
בהנחה שהוא לא מומחה משכנתאות.
נכון. הוא דבר ראשון מבקש אישור עקרוני. הוא קיבל את האישור עקרוני, אז בנק ישראל, כמו שאתם יודעים, הציבור יודע, מחויב מרגולציה מלפני שנה וחצי, שנתיים, לתת 3 סלים אחידים. אז הבנק באמת נותן לו אישור, והוא יכול להשוות אותו כביכול בין כמה בנקים, אבל הרוב...
בוא נסביר, עשיתי על זה עם שי פרל פודקאסט, על הרגולציה הזאת.
על הרגולציה של התמילים.
והכוונה היא, מה שהיה עד עכשיו, זה שעד אותו יום, זה שכל בנק כתב את זה אחרת.
בלבול, לבלבל את האויב, את הלקוח.
ואף אחד לא הבין בסוף מה נכון. נכון. ועכשיו צריך לדבר בשפה אחידה. קבעו שפה אחידה... נכון. שגם אנחנו, למרות שאני חושב שגם אני כבעל ניסיון, עדיין קשה לי לקרוא את זה, אבל שיהיה שפה אחידה ביוצאים.
מה שנקרא ביוצאים. תפוחים לתפוחים, עגבניות לעגבניות, השוואה חד משמעית.
כן.
אז באמת הרגולציה הזאת עזרה לעשות סדר בדברים, אבל עדיין בן אדם שהגיע לבנק שלו, לסניף שלו וקיבל אישור עקרוני, הבנק מרגיש שבעצם הוא תפס במרכאות את הלקוח. כי זה אזור הנוחות של הלקוח. הוא קיבל אישור, הם חושבים שבעצם הלקוח מחויב להם, הוא מרגיש נוח, הוא ביחסים טובים ככל הנראה עם הבנקאית. ולכן זה האזור שהבנק מנסה לתפוס אותו ולייצר עבורם רווחיות.
אני חייב לשאול אותך שאלה שמציקה לי, ואני מדבר עליה לא מעט. יש בן אדם שיש לו היום, נגיד, 250 אלף שקל. רוצה לקנות דירה ראשונה. הולך לבקש אישור עקרוני מהבנק, בהנחה שכל הדברים מסביב תקינים, נותנים לו אישור עקרוני ל-750 אלף שקל. אותי זה מוציא מהדעת. למה? יש טעות שרווחת, שצריכים 25% הון עצמי לעסקה ראשונה. למה זה טעות? ושבסוף צריכים לשלם את הווך, צריך לשלם עורך דין, צריך לשלם קצת לסדר את הבית, צריך לסדר לשלם שמי, אולי צריך לקחת את צחי בתור מלווה, צריך לשלם יועץ משכנתאות. שורה תחתונה צריכים סדר גודל של 35%, שעוד לא דיברתי בכלל על הקטע מה קורה אם השמי נתן פחות. איך מונעים או איך שומרים על הלקוח, שמקשיב לנו גם עכשיו, וכבר שמע והבין, שלא יבין מזה שהוא יכול להיכנס לעסקה ולא יהיה לו מאיפה לשלם את ההוצאות.
אז קודם כל, מה שאתה אומר זה נכון מאוד. זה לא מסתכם רק ב-25%, זה יותר מזה. אני לא יודע אם זה 35%, אבל...
בדוק, אני הרי מלמד, אני עושה את החשבונות על הלוח.
אז צריך לקחת את זה בחשבון, ומה שאתה אומר פה זה הצעה מעולה, שבעצם אולי אפשר לעשות שינויים רגולטוריים, שאפשר יהיה להוסיף הוצאות נלוות, לדירה, כי זה הוצאות שאי אפשר להתעלם מהם. זה לא שיפוץ שבן אדם מחליט אם הוא רוצה אריח כזה למטבח או אחר, או פרקט כזה או אחר. זה הוצאות חד משמעות. יש תמיד עורך דין, תמיד יהיה, טוב, יועץ לא
תמיד. ברוב המקרים יהיה מתווך.
אבל יהיה מתווך, ושלא לדבר על מדדים במידה, וזה דירה יד ראשונה, ואז יש הצמדות. אז יש דברים...
הרי בסופו של דבר הבנק רוצה שהעסקה תיגמר. נכון. יש, בוא, זה אנחנו לא ניקח מהבנקים. אף בנק לא רוצה שעסקה תיפול באמצע, בשום שלב. בנקים רוצים מההתחלה ועד הסוף. רוצים להתחיל היום לגמור בעוד 20 או 30 שנה מתי שזה ייגמר. אז איך אנחנו נעשה את זה?
יש פה בעייתיות.
שיש יועץ משכנתאות, היועץ יודע את זה, אבל שבן אדם הולך לבד.
שבן אדם הולך לבד, הוא צריך לדעת ולהכין את עצמו, שהוא לא יכול להיות על הקסקס עם 250.
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
שקל. הוא צריך להיות עם אקסטרה כדי לעמוד בהוצאות הנלוות. כי מה יעזור לו בסוף יהיה דירה, אבל להיכנס לחובות בגלל ההוצאות הנלוות. אז זה טוב ויפה שיש 25%, אבל אמרנו פה, זה לא מספיק, צריך להיות עם אקסטרה כדי להתכונן.
אז מתחילים לקחת הלוואות משלימות, והלוואות העברת חשבון, ופתאום אנחנו לא עומדים בזה.
ופה נכנסים לקשיים, כי ההלוואות הנלוות הן הלוואות קצרות מועד. זה לא כמו משכנתה, שזה היתרון שלה להלוואה הרגילה. משכנתה זה ל-30 שנה, ואז ההחזרים הם הרבה יותר נמוכים מהלוואה ל-5 שנים. לכן, אם בן אדם נכנס להלוואות נוספות, והוא פורס אותם רק ל-5 שנים,
זה גם אם לו, זה בלי הצמדה ובלי ריבית.
גם בלי הצמדה וגם בלי ריבית. נגיד חינם. קיבלת חינם, הלוואה, הלוואת הצטרפות.
מורת קרן הבנקים. חזרה.
אני מכיר את זה, אגב, שנותנים 30,000-50,000 הלוואות הצטרפות בלי ריבית, גם בימים כן, אלה. כן, כן. אז נותנים את זה, אבל עדיין, אתה צריך להחזיר את הקרן חודש בחודשו. אז ההחזר לתקופה קצרה, הוא יכול להכביד למי שבאמת יש גם את המשכנתה שיושבת עליו. ואז זה נכנס, מכניס אותו.
דרך אגב, הקהל החרדי שמקשיב לי, זה אותו דבר קורה לא בהלוואות המשלימות מהבנק, בהלוואות שלוקחים מהגמחים שהם בלי ריבית ובלי הצמדה, בלי נשך, אבל הם בטווחים קצרים ומאוד מאוד בעייתיות, אבל בוא נחזור. אז אני מגיע ואני לקוח VIP בבנק, ואני יושב עכשיו מול הפקיד. מה רואה בי הפקיד ואיך הוא עובד מולי כדי לתת לי משכנתה?
Okay. אז פה אני מביא לך את הידע שלי ומה שראיתי ב-12 שנים במערכת הבנקאית, ואני אומר לך חד משמעית, צחי, הם ייתנו ללקוח ה-VIP עכשיו שאמרת, את הצעת ברירת המחדל הראשונית, שעומדת לפי הדרישות והיעדים שהם צריכים לעמוד בהם. אותו בנקאי צריך לעמוד באיזשהו מספר ביעד, שההנהלה שלו הציבה עליו.
יעד רווחיות?
יעד רווחיות לתיק הספציפי הזה, אז תמיד...
מה זאת אומרת לתיק הספציפי?
תיק משכנתא של אותו לקוח VIP שקראת לו, הגיע ורוצה לקחת מימון. יש גם לבנק באופן כללי וגם לסניף, זה הולך ברמות, ברבדים שונים, אבל גם לבנק וגם לסניף יש את היד שהם צריכים לעמוד בו. כי אם הם לא יעמדו בו, אז בעצם הם יסיימו חודש עם מחסור ביעדים, הם ייראו כלפי שאר הבנק ושאר המתחרים שלהם, המתחרים במקרה הזה זה הסניפים האחרים, הם יהיו במקומות נמוכים יותר, אף אחד לא רוצה להיות במקום נמוך יותר, לכן הם צריכים לעמוד ביעד מסוים. וכדי לעמוד ביעד הזה, צריך להציב ריבית, שהיא רווחית לסניף ולבנק. ופה הנקודה שבעצם הלקוח בסוף הוא זה שיספוג את זה, הוא זה שיספוג את הריבית היותר גבוהה, אלא אם כן. ופה אנחנו בעצם מספרים את הסודות, מה כן אפשר לשפר. תיחור, זו המילה, לעשות תחרות בין בנקים אחרים, וזה מה שמייצר עבורו ערך. כי אני חוזר רגע למשפט, אתה מסכם? תלך לבד לבנק שלך, או תרגיש נוח באזור הנוחות, שם זה האזור המסוכן. זה לא אזור הנוחות, זה האזור המסוכן בתחום הזה.
השאלה, אתה יודע, אני לפעמים, עוד פעם, אני באזור הבורות, לא הנוחות.
אוקיי.
ואני אומר שיושבים עם לקוחות שלא ממהרים ללכת עם יועץ, ואומרים לי, אנחנו נלך להביא אישור, אני אומר להם, אל תלכו לבנק, לא לבנק שלכם. אני אומר להם, אל תלכו לסניף שלכם, תלכו לבנק אחר שלא מכיר אתכם, קחו ממנו הצעה, שתמיד אותה תוכלו לשפר בבנק שלכם. זאת אומרת, אתם באים מנקודת יתרון. האם אני צודק?
אתה צודק ב-100%. ברגע שכבר התחלת עם בנק אחר, אז תמיד יהיה לך בעצם תחרות לפחות בין שניים. ואגב, התחרות הזאת בין שניים, דיברנו על זה קודם, זה גם בבנק ישראל עצמו אומרים שזה הערך שבעצם היועצים עושים עבור הלקוחות שלהם. במסמך משנת 2001, זה מחקר שעשו, ודובר שם במחקר, למה בעצם לא מוסדר תחום היועצים? הרי אתה יודע, היום כל אחד יכול להיות יועץ, אתה מחר צריך יכול להגדיר את עצמך כיועץ משכנתאות. הסיבה שלא הוסדר התחום הזה, זה בדיוק בגלל הנקודה הזאת, שיש ערך של היועצים שמנהלים לפחות תחרות אחד, תחרות מול בנק אחד לפחות, כלומר, יש בתחרות שני בנקים, שביניהם נוצרת תחרות, והתחרות הזאת מייצרת ערך עבור הלקוח. אני אחר כך אשלח לך את המסמך הזה שתוכל גם לראות.
אני מאוד חשוב לי. אז אני רוצה עכשיו לשאול אותך שאלה טריקית כזאת. אז אם עכשיו גילינו את הסוד הגדול של התחרות, ואמרנו לפלוני, לך עכשיו לסניף אחר, תקבל הצעת
משכנתא,
לבנק אחר, סליחה, תקבל, תכף נדבר גם על סניפים, יש לי שאלה גדולה על זה, תקבל הצעה, אחר כך תיקח את ההצעה, וזה חשוב להסביר, בבנקים זה לא מסחר סוסים, זה לא, אתה לא יכול לבוא להגיד, ההוא נותן לי ככה, שם אם אתה לא מראה, זה לא קיים, זאת אומרת, אם אתה רוצה לשפר, אתה צריך להביא את המסמך, ו... אותו בן אדם יבוא עכשיו לבנק שלו, יראה את מה הוא קיבל שם, או שיבקש הצעה לפני זה על עיוור, נכון. יראה מה קיבל, יגיד, רגע, תראו, קיבלתי יותר טוב. הנה, מה אני צריך אותך? איפה עכשיו היתרון של יועץ המשכנתאות?
אוקיי, אז פה אנחנו נכנסים לעוד משפט, לעוד סוג של מוצר בעולם הזה של המשכנתאות, שקוראים לו התמיל הרביעי. התמיל הרביעי זה מה שברגולציה של בנק ישראל, שהם מחויבים לתת שלושה תמילים, יש גם תמיל רביעי. התמיל הרביעי זה התמיל שבעצם הבנק יכול להציע, הלקוח יכול לבקש, וגם יועץ המשכנתאות יכול לבנות. זה בעצם בנייה של תמיל
ספציפי. זה לכאורה הלקוח מציע תמהיל שלו, שהוא לא התמיל שהתקבל בהצעה
בדיוק,
המקורית.
זה משהו שהוא כמובן...
התמיל הרביעי.
התמיל הרביעי כמובן הוא כפוף עדיין לרגולציה של בנק ישראל, שבוא נגיד לפחות את אחת רגולציות שזה אומר להכניס שליש בריבית קבועה, שצריכים לעמוד בזה גם. אבל בשאר המסלולים אתה יכול לפזר סיכונים, אתה יכול לשים שליש בקבוע כמו הדרישה של בנק ישראל, אבל אתה יכול את כל השני שליש, סתם אני אומר, במשתנה כל שנה. קיימת האפשרות הזאת. סתם דוגמה, בן אדם שבעוד שנתיים יודע שיש לו איזשהו קרן השתלמות שאמורה להשתחרר, יכול לעשות את כל השני שליש בתחנות כל שנתיים, כי הוא יודע שבשנתיים הקרובות יהיה לו איזשהו תחנה שהוא יוכל להחזיר בכספים או לעשות שינויים. לכן מה שאני בא ואומר שאפשר לעשות שינויים לפי התנאים של הדרישות של הלקוח והתנאים שמתאימים.
רק להבהיר שיהיה ברור, אני יכול, ברור שאנחנו היום צריכים לקחת שליש, 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 הרי זה מ-2012 שקבע סטנלי פישר, שהוא קבע את החלוקה. השאלה, אם אני יכול לקחת, אתה אמרת פה משהו, אני יכול לקחת שלושה שלישים, שחלק מהם, אני, נגיד שני שליש, אני יודע שאני יודע את הטווחים, ואתה תכוון את איזה תמהיל משכנתא יותר נכון, איזה ריביות יותר נכון, או איזה סוג משכנתא, יותר נכון לקחת, אני יכול להיות במצב שאני מוחק שני שליש ונשאר עם שליש אחד?
בוודאי. אם יש לך אפשרות להחזיר את הכסף של המשכנתא, ולצורך העניין על שליש של הריבית הקבועה, אומרים לך שיהיה לך כנס בהחזר. תכף נדבר אם אתה רוצה גם על המושג כנסות, אבל...
רוצה.
אז על השני שליש הובטח לך שבתחנת יציאה כלשהי אחרי שנתיים תוכל להחזיר ללא כנסות. אז אתה מוזמן לעשות את זה. ולהישאר עם מה שבעצם נשאר לך במשכנתא, עם השליש הקבוע.
זה חייב להיות ברור פה, שהתמהיל של השלושה שלישים, זה רק ליום הלקיחה של המשכנתא. דרך אגב, סתם מסקרנות, עשיתי את הדבר הזה, לקחתי ועשיתי שלושה שלישים, צמצמתי את זה לשליש אחד, ואני חייב מחזור. אני יכול להישאר במחזור עם שליש אחד, או שבמחזור עוד פעם פורסים לי את זה לשלוש?
אם החזרת את השני שליש מהמשכנתא ונשארת, אתה אומר רק עם הריבית הקבועה, ועכשיו אתה רוצה לעשות מחזור, אתה רשאי למחזר רק את הסכום שעשית לפי התנאים שאתה רוצה. כי בעצם סגרת כבר חלק מהמשכנתא הישנה, אז מתייחסים רק למה שנשאר. אבל לפני זה אני רוצה גם לדבר איתך על הנושא שאמרת, שלושה שלישים שרגילים לזה בציבור. זה לא מדויק, יכול להיות גם שני חלקים. יכול להיות רק את השליש שחייבים לקחת, של הריבית הקבועה, שזה לא משנה כרגע אם היא תהיה קבועה שצמודה למדד, או קבועה שללא מדד. אבל מעבר לחובה הזאת של בנק ישראל, את השני שליש הנותרים אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה חשוף לאפשרויות, אין יותר מדי, בוא, זה מוצרים שחלקם יכולים להיות משתנים כל שנה, כל שנתיים, תלוי גם באיזה בנק, יש בנקים שנותנים גם משתנה כל שנה, ויש בנקים שנותנים רק משתנה כל 5 שנים. אז יש מוצרים שונים, וכמובן יש את הפריים שאנחנו כבר, הוא נדחק לשוליים ולא מדברים עליו, כי היום הוא עומד על 6%, וגם אם יהיה איזושהי ירידה בשנה הקרובה שמדברים עליה, אז עוד 0.5% עדיין, להתחיל ב-5.5% את הפריים, גם עם מרווח של 0.7, עדיין זה מביא אותנו ל-4.8, זה עדיין מספרים גבוהים ביחס לחלופות האחרות, ולכן היום אנשים אפילו לא מזכירים את המושג פריים, ואתה רואה, אפילו לא אמרנו אותו עד עכשיו.
אני אשאל אותך ככה פרקטית, אם יש היום למישהו משכנתה, אתה יודע, חלק מהאנשים לקחו ב2/3 פריים, ויש אנשים שסוחבים פריים ישן, האם זה נכון לבדוק ולשנות היום את המשכנתות מהפריים ולהחליף אותם לריביות אחרות?
שאלה מצוינת, כי אני נתקל בהרבה לקוחות שמלפני 3.5-4 שנים שחלה הרגולציה, שאפשר היה להגדיל את הפריים, הרי אתה זוכר, היה מותר, אתה דיברת
להגדיל 2/3, כן.
היה אפשר להגדיל משליש ל2/3 את נתח המשכנתא.
שזה אחת השטויות שהמדינה עשתה.
אבל שעשו את זה, הפריים היה על 1%, 1.5%, 2 מספרים נמוכים.
כן, אבל זה היה כל הזמן, הרי גם שסטנלי פישר הלך ושינה את הדבר הזה, הוא בעיקר בגלל הפריים עשה את זה, כדי שאנשים לא יהיו חשופים, ופתאום עשו את זה, ובעצם דחפו את האנשים לתוך הבוץ, בסופו של דבר.
נכון, כי שהגבילו את הפריים לשליש, פחדו שתהיה את העלייה שקורית עכשיו. אבל עשו את השינוי עוד לפני העלייה. אז מה עשו פה בעצם? אמרו לאנשים, אתם יכולים לשנות ל2/3 פריים, משליש ל2/3, הכפלה של הסכום שיש לכם, אתם יכולים לקחת בפריים. אז אנשים סגרו מסלולים אחרים, לצורך העניין קבועים, שנותנו ודאות למשכנתה, ביטלו את מרכיב הוודאות, הכניסו מרכיב של פריים, שהוא יותר מסוכן, ומה קרה מאז? מה שאמרת, מאז עלייה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו שקרה באותה תקופה. הבנקים לא באו לקראת הלקוחות ששינו ל2/3 פריים, הם לא אהבו את זה, כמו שדיברנו על לא אהבו במקרים מסוימים עד שמתאימים את עצמם, גם פה הם לא אהבו את הסוגיה הזאת, ונתנו מרווחים, המרווח שאני אומר זה מרווח מהפריים, כי אמרנו הפריים הוא מתחיל ב6 נכון להיום, ונותנים מרווח, בעולם המשכנתות נותנים במינוס, שבן אדם בא וביקש 2/3 מהמשכנתה בפריים, נתנו לו את זה צחי בפריים 0, בלי מרווח, שלא לדבר על לקוחות שראיתי גם בפריים פלוס 0.2. כל כך התלהבו, כי הפריים היה כל כך נמוך, אז מה אכפת לבן אדם שבאותה תקופה שהפריים נגיד היה 2% וקיבל ב2 פלוס 0.2, להגיד לעצמו, יש לי פריים 2.2 וזה מעולה ואני משלם מעט, וזה נכון. אבל מה קורה שעכשיו הפריים 6 והוא עומד על 6.2? זה הסיבה שאנשים...
אז אם יש לבן אדם היום פריים מינוס 0.9 כמו שפעם היו נותנים?
אוקיי, אז הוא היום בעצם על 5.1. שזה יפה. במצב הזה לא הייתי ממהר לעשות שינויים, אבל לעומת זאת...
הנה, הוא... עשית לי ייעוץ.
לעומת זאת, בן אדם, בן אדם אבל שקיבל מרווח גרוע, ופה הסוגיה להסתכל באמת באותיות הקטנות, בתיק המשכנתא ששווה לבדוק אחת לכמה שנים, לבדוק מה המרווח שניתן לך בפריים. לצורך העניין, אם ניתן לך מרווח גרוע, שאני אומר גרוע, אני אומר פריים עד מינוס 0.3. מינוס 0.3, מינוס 0.2, פריים 0, פריים בפלוס, שלא לדבר. מי שיש לו מרווח גרוע, שווה לו לעשות בדיקה, להעביר למוצרים חלופיים וקיימים. קיימים מוצרים חלופיים שדומים מאוד בהתנהגות שלהם כמו הפריים, ללא מדד, תחנות יציאה, אפשרות להחזיר ללא כנסות, מוצרים שהם מאוד דומים באופי שלהם לפריים. אז יש מה לעשות. שווה לבדוק ולראות מה קורה בעתיד.
ואני רוצה לחדד למי שמקשיב לנו. למרות שדיברנו על זה לא מעט וזה מדובר. אני עכשיו מחזיק משכנתה, יש לי משכנתה כבר 12 שנים, ואני רוצה לעשות מחזור. וירד לי ההכנסה, ירדו התנאים. האם אני עובר בדיקה מחדש במחזור, או אם אני נשאר במסגרת של הסכומים, אני רק יכול לשנות את החלוקה, אם אני באותו בנק?
בדיוק, במחזור פנימי, שלרוב שווה לעשות מחזור פנימי, כי גם אם אנחנו עושים שינוי נגיד למרכיב הפריים, אז המרכיב של הריבית הקבועה, שככל הנראה הוא יותר טוב, הוא נלקח בריבית יותר טובה ממה שאפשר יהיה לקבל היום, לכן משמרים אותו, ועושים שינוי רק לחלק של הפריים, או לכל חלק אחר שבן אדם רוצה לעשות. לשאלתך, אפשר לעשות רק לחלק הזה, ואתה חייב גם להישאר באותו בנק, כי לא יכול להיות שני בנקים על אותה דירה, על אותה בטוחה שניתנת לבנק. לכן, במחזור הפנימי, החלק של הקבוע יישאר, ואתה ממחזר רק את החלק שאתה רוצה למחזר.
אתה אומר, אבל כל זמן שנשארתי במסגרת...
אתה שואל לגבי מסמכים ודרישות של הבנקים. במחזור פנימי הבנקים מקלים, ואפשר היום בלחיצת כפתור, היום הבנקים מאפשרים אפילו בדיגיטל לעשות חתימות על התיק משכנתה של המחזור הפנימי. פחות יש בדיקה מעמיקה של יכולת החזר ברגע שעושים שינויים פנימיים. זה לא כמו תיק משכנתה חדש.
יפה, אז בוא נחזור צעד אחד אחורה. למעשה, הדבר העיקרי שרצינו לדבר עליו, זה על הצד הבנקאי.
נכון.
על הצד של... איך הבנק מתייחס ללקוח. ואתה יודע, הייתה פעם שמועה, למשל, דיברו על בנק הפועלים, שאני לקוח מרוצה שלו במשכנתה. דיברו ואמרו שאם אתה לקוח של הבנק, ואתה לוקח הצעה למשכנתה, הבנק ייאבק עליך, ולא ייתן לך לצאת מהסניף, בלי שאתה תיקח משכנתה אצלו, כמעט בכל מחיר. השאלה אם הדבר הזה הוא בגדר, לא דו דקה על בנק בפועלים, אני מספר מה שאז שמעתי, גם לפני שנים. האם זה נכון גם היום? ועד כמה באמת הבנקים נאבקים כדי לשמר את הלקוחות, בייחוד את הלקוחות שאתה בעצם אומר להם, רגע, תיזהרו, אל תרגישו בטוח בבית שלכם.
אז כן, לבנקים יש אינטרס לשמר את הלקוחות שלהם. דרך עולם המשכנתות הם יכולים לייצר לעצמם רווח בעוד עולמות, פתיחות חשבון, פקדונות, דברים שמייצרים עבורם ערך שלא רק במשכנתה, ולכן שווה לשמר את הלקוח. אבל אני חוזר לסוגיה שאיתה התחלנו. אם הלקוח יפנה לבנק שלו ויבקש אישור למשכנתה, הוא יקבל כברירת מחדל ריביות שהן פחות טובות מריביות שאם הוא היה עושה תחרות. לכן עם כל זה שהבנק רוצה לשמר את הלקוח שלו, אנחנו מדברים על לקוח של בנק X שפונה לבנק X ורוצה אישור. האישור הראשוני הוא לא יהיה אישור שאתה צריך היית רוצה לחתום עליו. זה לא אישור תחרותי, זה אישור התחלתי, לפני תחרות, ומי שלא עושה את התחרות...
לא, אתה אומר שבעצם נותנים את האישור העקרוני...
הראשוני.
כן, את האישור העקרוני, נותנים כבסיס למסע ומתן.
נכון, ומי שלא עושה מסע ומתן, אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אבל ידפק, בריבית.
אז זאת אומרת, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו בשום מקרה לא מקבלים את ההצעה הבנקאית כתורה מסיני.
נכון, אתה... בשום מקרה לא תקבל ב-day one את ההצעה הכי טובה.
אני חושב שזה בעצם ה-wake-up call לכל הלקוחות הכבדים או הוותיקים של הבנקים, שחושבים שהם נכנסים והמנהל רץ לעשות להם כוס קפה, שהכל מובן מאליו.
נכון.
לא.
ממש לא.
לא. תתאמצו. זאת אומרת, אין מצב היום שאנחנו לוקחים משכנתה, כן? בייחוד אם אנחנו לוקחים אותה לבד, שעושה את זה היועץ משכנתאות, הוא כבר עושה את הפעולות לבד, שאנחנו לוקחים בלי ללכת לעשות התמחרות.
לגמרי. אני מכיר מקרה כזה של יזם נדלן, מוכר מאוד, לא נזכיר את שמו, שהוא הרגיש נוח עם הבנק שלו. הבנק ליווה אותו בפרויקטים, הבנק דאג לו בכל מיני הצעות היוון, ושהוא רצה לקבל משכנתה, הוא הרגיש נוח באזור הנוחות שלו, הוא קיבל הצעה, הוא חשב שדואגים לו, היו נחמדים. אבל רק אחרי שאני ראיתי ואמרתי לו, בוא נעשה בדיקה בעוד מקורות, מימון, כדי לראות מה אפשר לשפר, הוא הוכח לדעת כמה בעצם אפשר לשפר. ובסוף כל פרומיל כזה, לאורך 30 שנה, זה יכול להיות אלפי, אם לא עשרות אלפי שקלים. מדובר פה על פערים מאוד מאוד גדולים על כל פרומיל. ושווה לעשות את הבדיקה הזאת, לא להרגיש אף פעם טוב באזור נוחות.
ואני אשאל אותך עוד שאלה שאני נתקלתי במשהו שמאוד היה מוזר לי. לקח לקוח שלי, לקח הצעה מסניף בנק, מבנק שהוא לקוח שם, ואז חבר הזמין אותו לסניף אחר של אותו בנק. קודם כל פתחו עליו עין, שזה רשום.
ברור.
אבל הציעו להצעה יותר טובה. או שלקוח ראה שחבר שלו, שהם אותו דבר, הם אותו רמה, אותו הכל, קיבל בסניף אחר תנאים הרבה יותר טובים. קודם כל, האם בן אדם שלקח הצעה בסניף יכול לעבור סניף ולקחת ממקום אחר, אחרי שהוא התעניין כבר בסניף אחד? שתיים, למה זה קורה?
טוב, אז קודם כל, זה בלתי אפשרי, כי ברגע שבן אדם קיבל הצעה בסניף מסוים, המעברים זה לא משהו שאוהבים אותם. כמובן, אם זה דרישת לקוח, זה יקרה. אבל מעברים זה לא משהו שמקובל ואהוב בבנקים.
שדרך אגב, זה חייבים להסביר לאנשים, אם החלטת לקחת יועץ משכנתאות, קח את ההצעות דרכו מההתחלה. זאת אומרת, אל תחסום את עצמך באף בנק. בגלל שברגע שאתה ניגשת לבנק וכבר מופיע תחת המספר זהות שלך שביקשת ההצעה, אתה קצת מפריע ליועץ משכנתאות בדרך.
לגמרי. אבל בוא נחזור לעניין הזה שבאמת הבדלים בין סניפים. אני יכול להגיד לך, צחי, מבפנים, שאני יודע שברגע שסניף מסוים, באזור, במרחב מסוים, הצליח לעמוד נגיד ביעדים החודשיים שלו, אז הוא יכול להרשות לעצמו לשפר ללקוח הבא שמגיע. כלומר, יש לו, בכליו נקרא לזה, אפשרות לשפר ריבית, לעומת סניף אחר נגיד, בוא נגיד סניף בעיר פריפריאלית, שנגיד לא היה להם הרבה עסקאות באותו חודש, לא משנה את הסיבה, והוא לא הגיע ליעדים שלו. לכן הלקוח שמגיע באותו זמן, הם מחויבים והם ירצו לתת לו את הריבית שתקרב אותם ליעד הנבחר.
זה לא אבל יכול, סליחה שאני עוצר אותך, זה לא יכול ליצור איזשהו בעיה שבעצם הם נותנים הצעה שהיא גבוהה, שזה לכאורה ברור שהלקוח ילך לבדוק אותם והם יפסידו אותו בכלל?
אבל עדיין, יש תמיד נקודת פתיחה. תמיד נקודת, אף פעם אתה לא תראה, אני אשמח אם מישהו יוכל להראות לי, נקודת פתיחה, הצעה ראשונית שוברת שוק. אתה מכיר דבר כזה, מישהו שמקבל את ההצעה הראשונית הראשונית, בשיחה הראשונית, שהיא באמת ריבית, זה באמת תמעיל שאי אפשר להתמודד בשום מקום. אתה מכיר דבר כזה? אתה
אני זכיתי לזה.
בפעם ראשונה?
בפעם ראשונה, אבל עוד פעם, זה לא פייר. אני לקוח שהפנה הרבה... לא, אבל אני גם, אני לא מומחה משכנתאות, אני צועק את זה. לא, לא, אבל אני יכול להגיד לזכות בנק הפועלים, שאני עברתי את המשכנתא אליהם, הם גמלו לי, הרי הם לא מתגמלים אותי או משהו, אבל הם ידעו שאני הבאתי להם הרבה לקוחות שהפניתי אליהם, וקיבלתי הצעה שיועצי משכנתאות בדקו את זה בזמנו, ו...
אבל אתה עשית פה...
אבל אני נדיר.
אבל אתה אומר גם מחזור. אתה אומר, העברת
משכנתא... אני העברתי משכנתא מבנק אחר, והגדלתי אותה.
אז זה טיפה שונה משני סיבות. קודם כל, כי העברת, ואז בעצם היו צריכים להתמודד מול נקודת פתיחה שהיא...
לא, אבל לא התייחסנו למשכנתא הקודמת.
אוקיי, ודבר שני, אתה צחי. ולעומת אדם מן
הישוב... הם גמלו לי ביחס, ובעצם זכיתי מהפקיד משכנתאות, שבמקרה הוא גם חבר, ליחס כמו יועץ משכנתאות, בגלל שהוא זכר שהרבה מאוד מהיעדים שלו, לא בגלל זה עשיתי את זה, אני הבאתי את הלקוחות אליו בגלל שהוא היה מדהים ונתן להם שירות מצוין, ואני יכול להגיד לך מי זה, אמיר אלנבוגן, מבנק הפועלים בירושלים, אחד הוותיקים, אבל אני אומר לך שבאמת זה היה נדיר, אבל בוא ניכנס, זה לא, זאת אומרת, לא מזה צריכים להתרגל.
אנחנו צריכים לדבר על אדם מן הישוב שפנה לבנק שלו.
בדיוק.
וקיבל אישור ראשוני. תביא לי את הבן אדם הזה שכאישור ראשוני,
אתה צודק.
שקיבל, זה קיבל הצעה שאי אפשר להתמודד איתה בשום בנק. אני לא מכיר חיה כזאת. ואם מישהו יכול להראות, אני אשמח.
טוב, אז אם אנחנו מבינים את ההבדלים בין הסניפים, בואו קצת ניתן הנחיות לאנשים. הנחיות לאנשים, איך היום, נכון לגשת ליועץ המשכנתאות, אנחנו רוצים להתכונן לפגישה עם יועץ המשכנתאות, אני יודע איך אני מכין את האנשים לפגישה, הם באים מוכנים כבר עם יעד של סכומים והכל, כולל הסכומים הנוספים. שומע אותנו עכשיו בן אדם שלא עבר את הייעוץ שלי, בא ליועץ המשכנתאות, עם מה הוא צריך לבוא.
אוקיי, אז קודם כל, אני פונה גם לכאלה, אני קודם חוזר לסוגיה הזאת של פנית לבד, קיבלת אישור, כיף לך, הכל טוב ויפה. עכשיו זה הזמן לבדוק ולייצר תחרות.
אבל תצעק לו, תגיד לו, הלכת לקחת אישור, לקחת מבנק אחד, אל תלך לעוד אחד. אם קיבלת אישור עקרוני, לפני העסקה, עצור. גם אם זה לא נראה לך ההצעה הכי טובה, לך תקיים, קודם כל יש לך, צריכים לזכור,
בטוח שזה לא
תעשה. אישור עקרוני זה לא תעודת ביטוח, נכון. שצריכים לאמת את כל מה שאתה אומר,
נכון.
ותמיד צריך לקחת סיכון, אבל בין אם אתה הולך לבד בהמשך ובין אם לא, אל תלך לחפש עוד בנקים.
נכון. אז בכל מקרה, גם אם קיבלת אישור עקרוני לעסקה, שזה חשוב. לפעמים רוצים לחתום חוזה וצריכים מהר אישור עקרוני, והיום המערכת הבנקאית, יאמר לזכותה, נותנת הרבה עזרים דיגיטליים כדי לקבל אישור טלפוני. כמובן, כמו שאמרת, על סמך הצהרה. צריך כמובן לאמת את הדברים, אבל אתה יכול להתקשר או אתה יכול להגיש באתר או באפליקציה ולקבל אישור עקרוני אפילו תוך 24 שעות. אבל זה יהיה אישור עקרוני עם ריביות התחלתיות, ופה הנקודה, ואני אומר עוד פעם, בן אדם שקיבל את האישור העקרוני הזה, עזר לו, הצליח בזכותו לחתום חוזה, כי זה מחייב, הרי אמרנו, את הבנקים לתת את הכסף. זה לא מחייב את הלקוח ללכת עם הבנק, זה מחייב רק את הבנק לתת. הוא בעצם
לא, עשה... לא, אבל עוד פעם, אני מדגיש, זה מחייב, זה, זאת אומרת, יכול להיות שהבן אדם עשה אישור עקרוני, הוא החסיר פרט, לא כל האנשים יודעים את כל הפרטים, ושכח איזה משהו, הוא שכח איזה הלוואה שיש לו, איזה משהו שהבנק כן בודק, ערבות שהוא נתן למישהו, שהוא חתם למישהו ערב בבנק, וזה מופיע במערכת הבנקאית, או בחיווי אשראי, ופתאום הוא יכול לקבל פליק ולא לקבל את המשכנתא, זאת אומרת, צריך להיזהר.
נכון, למרות שהבדיקות היום מקיפות, כי גם דוח נתוני אשראי, הבנקים לפני האישור העקרוני בודקים, אז אי אפשר להפתיע אותם בשלבים אחרים. לגבי הלוואות, שאמרת, התחייבויות נוספות שמאמיסות על היכולת החזר, אז גם את זה שואלים לפחות, מחויבים לשאול אם יש לך
התחייבות. כן, אבל לא כולם נותנים את הכל.
אבל בן אדם שלא נתן, אז מה שנקרא זה בעיה שלו, כי הוא צריך לעמוד בדרישות ולהגיד את כל הדברים עזיז. ובן אדם שעמד בדרישות וקיבל אישור עקרוני, אז זה מספק לו רק בשביל לחתום חוזה. כמו שאמרנו, זה עוד לא ריביות של, שהוא הולך לקבל אותם, עוד לא יודעים בכלל מתי הוא יקבל את הכסף, כי יש מקרים שקיבלת אישור, אבל את כספי המשכנתא אתה צריך רק לעוד חצי שנה. אז בכלל לא משנה עכשיו ריביות, לא משנה בכלל פנייה ליועץ, לא משנה תחרות, לא משנה להשקיע אנרגיה. קיבלת אישור עקרוני, יופי, תחתום חוזה, אתה יודע שאישרו אותך, מבחינת המספרים אפשר יהיה לשפר, כמו שאמרתי, פה אני נמצא, בשביל זה אני נמצא פה כדי לשפר, אפשר יהיה לשפר, אבל עדיין להתייחס למספרים as is, ולדעת שאתה בזכות האישור הזה יכול לחתום חוזה.
ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אנחנו מדברים פה בעיקר, אתה קבענו לדבר על בנקים, ובאופן טבעי אתה מדבר איתי על בנק, א' מגלל שאתה בא מהבנק, ב' אתה, זה טבעי, ואנחנו מודעים לזה, נכון, שהיום רוב הפעילות, אני חושב 98% אם אני לא טועה, של המשכנתות זה בבנקים, אבל עדיין יש לנו היום את הפתרונות הנוספים של חברות הביטוח, של כל הגופים החוץ-בנקאיים. רק הבוקר שהייתי בדרך לבני ברק, צלצלה אליי חברה שלא הכרתי, גם של עוד חברה של מימון חוץ-בנקאי, הרי עשיתי פודקאסטים רבות מהם, ואני אומר, עד כמה היום יועצי המשכנתאות נכנסים לקטע מול חברות הביטוח ומול הגופים החוץ-בנקאיים?
יפה, שאלה מצוינת, כי יש מלא באמת, מלא חברות חוץ-בנקאיות, וצריך להגיד לציבור, כי אני נתקל הרבה בסוגיה הזאת שאני מזכיר בכלל את האפשרות של גוף חוץ-בנקאי, אומרים לי שוק אפור. זה משהו שעוד לא מונחל בציבור, שזה גופים רציניים שקיבלו רישיונות מבנק ישראל ועומדים בראשי...
רגולציה של רשות לניירות ערך.
ועומדים בראשי החברות האלה, יוצאי בנקים, מנכלים ואנשים...
חשוב לוודא שהם נמצאים, והיום בשאלה הראשונה ששאלתי את הגברת שצלצלה אליי, אתם כפופים לרגולציה? אני צריך לראות את הדבר הזה, אחרת אני לא מארח אתכם. זה מאוד מאוד, במקרה שלי זה לארח, במקרה אחר זה באמת לא להסתבך.
כן.
בשוק אפור, ועשיתי עם יואב שטרן, אני צריך להכיר לך אותו, עשיתי באמת פודקאסט על הגופים האלה, ועל ההבדל בין השוק אפור וכל הדברים
אז
האלה.
אז צריך באמת להוריד את זה מהשולחן, את המילה הזאת, כי זה ממש לא שוק אפור, זה גופים שהם כפופים לרשות לביטוח, הם לא כפופים לבנק ישראל, ולכן הם רשאים גם לתת מימון, עודף, מעבר לרגולציה של בנק ישראל. אם בנק ישראל מאפשר מימון של עד 75% מימון, אתה יכול לקחת כרובד שני מימון חוץ בנקאי ולקחת עוד 10-15%. בדרך כלל מגיעים עד 85-90%, ובעצם להגיע למימון גבוה יותר. אבל צריך להבין שבאמת המספרים הם מספרים גבוהים יותר של ריביות, לא ריביות של 12-13-15%, אבל פער של 1.5-2% מהמערכת הבנקאית. אם במערכת הבנקאית אנחנו יודעים שהממוצע היום של הריבית היא בין 4.5-5%, בעולם החוץ בנקאי אנחנו מדברים על ריביות של כ-6-6.5%, והיתרון בסוגיה הזאת שאתה יכול בשלבים מאוחרים יותר, למחזר את זה ולהעביר, עם עליית ערך הנכס, להעביר את ההלוואה החוץ-בנקאית להלוואה בנקאית. בעצם לסגור את ההלוואה החוץ-בנקאית ולמחזר אותה לטובת בנק.
היא רשומה כמגורים? זאת אומרת, הבנק יקבל אותה כמגורים?
הבנק לא יקבל אותה כמגורים, כי היא במקור היא נלקחה כרובד שני. אז לכן הרובד הראשון הוא רובד למגורים, שזה הרובד הבנקאי, וברובד השני זה יהיה, ייחשב כל מטרה.
אז במחזור יהיה כל מטרה.
כן, במחזור יהיה כל מטרה. אז
צריך להדגיש את זה נכון. לאנשים שלא יתבלבלו.
נכון.
תקשיב, ששאלת אותי כמה זמן הפרק, ואמרתי לך ש-40 דקות, צחקת, אמרת, בוא נמלא 20-25. אז יש לנו עוד דקה עד 40. תאמין או לא. ומסתבר שאנחנו יכולים לדבר הרבה.
הזמן עובר מהר שנהנים.
יפה. אז אני אשמח ככה, אם נסכם את הפרק הזה, ואני חושב שהיה כאן פרק חשוב ומרתק לציבור, גם לי. אני, אתה יודע, אני אחד הדברים שאני זוכה בזכות הפודקאסט שלי, אני זוכה בלהכיר אנשים מצוינים, הנה, אתה זה אחת המתנות. תודה. ושתיים, אני לומד המון. אני לומד המון, בגלל שכל פודקאסט זה שיעור. וכמה שאני יודע, אני לומד עוד יותר. ומי שאומר שהוא יודע הכל, משקר. אז אני אשמח ככה, אם תפנק אותנו, באיזה טיפ, משהו ככה שבשליפה יוצא לך, לא הכנתי אותך לזה. כדי שמעבר לכל הטוב שיצא לאנשים מהאזנה לפרק, שיהיה להם עוד איזה משהו קטן.
אז קודם כל, הטיפ הראשון, אל תרגישו נוח באזור הנוחות, שאני מדבר על הקשר הבנקאי. אל תרגישו נוח. אם אתם מרגישים נוח מדי, כנראה שפה הנקודה שהם יוכלו לייצר ערך עבורם ולתת ריביות שאתה תסכים להם. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, במילה אחת, תחרות, תיחור. לייצר תחרות בין כמה גופים. בסדר? זה מאוד חשוב. זה מה שגם מרעיד להם את הכיסא וגורם להם להבין שהם צריכים להתחרות על הלקוח. כי כולם רוצים, גם הבנקים, תתפלא, הם לא ישלחו לקוחות הביתה, הם רוצים את הלקוח. והם יתחרו עליו, והם ישפרו ריביות רק כשהם יראו הצעה חלופית.
ואני רוצה לתת עוד טיפ. אני רוצה לתת עוד טיפ. יכול להיות שאתם תקבלו תמהיל, ואתם תעמדו מול הבנקאי, וקיבלתם 4% או 6% והורדתם את זה סתם, אני אומר מספר, והורדתם את זה ל-5.8. ואתם מרגישים שנורא ניצחתם, אבל אתם הפסדתם. ושיכול להיות שאם הייתם באים ליועץ משכנתאות, הוא היה עושה לכם תמהיל אחר והחוסך לכם יותר. אז זה כמו, אתה יודע, להבדיל אלף הבדלות, שמסתכלים על בדיקות של בדיקות דם וכל מיני כאלה, לפעמים אנחנו רואים איזו חריגה, ואנחנו חושבים שאנחנו הולכים למות, אבל כשמסתכלים בטוטל, זה יוצא בסדר. להבדיל אלף הבדלות, שיועץ המשכנתאות, או שמי שבונה לנו את המשכנתה, בונה את המשכנתה ורואה את המספר הסופי, והוא רואה מתי זה עולה ומתי יורד, ואם זה השפיצר, או איך זה קורה, והוא בונה את הסכום שיגיע לטוטל, שעשינו את הכי טוב שלנו הכי טוב, אז הוא יבנה בכל, יכול להיות שבכלל הוא ייקח את התמיל ויעשה תמיל אחר, ואתה אמרת את זה קודם, אז זה טיפ מאוד מאוד חשוב.
התמיל הרביעי קראנו לזה.
יפה, אז התמיל הרביעי למעשה, שלוקחים ועושים עליו את החשיבה וההתאמה ללקוח, הוא הלב של העסקה. נועם, עמית היקר, תודה שאתה מארח אותי. שחברת אימפרוב תעשה לנו אימפרובמנט.
תודה.
ותצליח בכל מה שאתה עושה, ושנמשיך להיות חברים.